אני ברשותכם אתייחס ל שתי פנים שיש, שתי נקודות. הנקודה הראשונה היא באמת נקודת החורבן ובניין, אבל הנקודה השנייה תהיה נקודת הנחמה. עוד לא הגענו לשבת נחמו, עברנו את שבת חזון, אבל בהחלט אנחנו גם צריכים לדעת להכיר את המהלך הזה. החורבן עצמו באמת כאותו חורבן שלפני, כפי שאמר, 1920 וכמה יצא לך? 28, כן, כי אמרת 27 אם אני לא טועה. כן, בכל אופן החורבן דאז לא היה פשוט. היה מי שסרב להכיר בחורבן הזה או סרב להשלים איתו, ומי שסרב להשלים איתו ניסה לאורך דרך, לאורך כברת דרך, להוליך מהלך של בניין מחודש, לא להתעקש, לא להסכים עם החורבן. אני אגע באמת בנקודה אחת, נקודה שאני קורא לה שיטת רבי עקיבא. בכמה מקומות אנחנו מוצאים את שיטת רבי עקיבא. המקום האחד, המקום אולי הידוע ביותר על שיטת רבי עקיבא, זה הגמרא בסוף מסכת מכות. כבר היו חכמים הולכים עם רבי עקיבא, הגיעו לצופים, קרעו בגדיהם, ראו שועל שיוצא מבית קודשי הקודשים, ראו שועל שיוצא מבית קודשי הקודשים, התחילו הם לבכות ורבי עקיבא משחק. תשובה ידועה, על מה אתה משחק, על מה אתם בוכים, ורבי עקיבא משחק על החורבן. הרבה פירושים יש, אבל נמשיך עוד הלאה, עוד נקודה אחת. באגדות החורבן אנחנו מוצאים שרבי עקיבא מקשה על רבן יוחנן בן זכאי. רבן יוחנן בן זכאי, לזכור, הוא אדריכל, היום אולי היו קוראים לו אדריכל הכישלון, חלילה, כן, אבל היו כאלה שאולי יסמנו אותו כאדריכל הכישלון. הוא נגד הביריונים, הוא יוצא מחוץ לחומת ירושלים, יוצא באורמה, יוצר קשר, משתף פעולה עם אספסיאנוס, יוצא כדי לפגוש אותו ו מנהל איתו מסע ומתן, מוצא חן בעיניו. ובסופו של דבר, כשנקרא אספסיאנוס לחזור כדי לקבל עליו את הקיסרות, מת הקיסר והחליטו שאתה תהיה, מבקש רבן יוחנן בן זכאי שלוש בקשות מאספסיאנוס. הבקשה הראשונה, תן לי יבנה וחכמיה, תן לי את שושילתא דרבן גמליאל ואסיה לרבי צדוק, רופא לרבי צדוק. שלוש בקשות האלה, כידוע, אגדות החורבן. הבקשה הראשונה של תן לי יבנה וחכמיה היא בקשה שכנגדה יוצא רבי עקיבא. אמר רב יוסף, ויתימה רבי עקיבא, משיב חכמים אחור ודעתם יסכל. רבן יוחנן בן זכאי טעה כשביקש תן לי יבנה וחכמיה. מדוע? היה צריך לבקש תעזוב אותם הפעם, תפסיק את המצור, תעזוב אותם. ואומרת הגמרא, בכל זאת מה סבר רבן יוחנן בן זכאי, והיא הוא סבר בקשה, אולי זאת תהיה בקשה גדולה מדי ואספסיאנוס לא יענה לבקשה, ולכן ביקש תן לי יבנה וחכמיה. במושגים של היום, מושג הגירוש, אולי משמיים, זיקה אותנו הקדוש ברוך הוא, אני אומר זיקה בפריצת מלחמה, ובכך שעוד רבים רבים, עשרות מונים יותר מגוש קטיף, מרגישים כמגורשים, חלקם נקלטים בערים, בעיירות, ביהודה ושומרון. הגירוש הראשון זה הגירוש של תן לי יבנה וחכמיה. רבן יוחנן מזכה, המשפט הזה כולל בעצם שני חלקים, שהאחד מוצנע והשני הוא המשפט הגלוי. תן לי יבנה וחכמיה, המשמעות היא, קח את ירושלים ותן לי את יבנה ואת חכמיה. זאת המשמעות. ועל זה רבי עקיבא יוצא במלוא התוקף, אותו רבי עקיבא שרואה שועל יוצא מבית קודשי הקודשים, אותו רבי עקיבא משחק על השועל ותוקף את רבן יוחנן בן זכאי שהיה שני דורות לפניו, ואומר, משיב חכמים אחור ודעתם יסכה, למה לא ימשיך בדרך? ואותו רבי עקיבא, אנחנו מכירים אותו, כשהוא מנסה להרים מחדש את ירושלים. להרים מחדש את ירושלים, הוא בונה שני עמודים. עמוד אחד, עמוד תורה, אוסף 24 אלף תלמידים, מחלק אותם לקבוצות שניים שניים, ושולח אותם לכל גבולות ישראל, כאשר המטרה שלו היא לחדש, להרים תורה חדשה בכל עם ישראל. לא לחינם, הגמרא אומרת, גמרא ביבמות אומרת, 12 אלף זוגים תלמידים היו לו לרבי עקיבא. 12 אלף זוגים תלמידים. מה פירוש זוגים תלמידים? הגמרא לא יודעת להגיד 24 אלף, יודעת, אלא הכוונה היא רבי עקיבא שלח אותם כצוותות גרעינים תורניים, כל גרעין תורני, זוג מאכלס גרעין תורני, 12 אלף גרעינים תורניים ששולח רבי עקיבא. למה? מה מטרתו? במקביל הרי אנחנו יודעים שרבי עקיבא גם תומך בבר כוכבה, ואומר, קורא עליו דרך כוכב מיעקב. אלה שני העמודים שמרים אותם רבי עקיבא, מנסה אותם, הוא מנסה בסין, הוא מנסה לבנות מחדש את מלכות ישראל. רבי עקיבא לא מתייאש מהחורבן. שועל יוצא מבית קודשי הקודשים, הוא משחק, ייבנה בקרוב, אוטוטו אנחנו בונים. אומר על רבן יוחנן בן זכאי, לא בסדר, למה ויתרת על ירושלים? אסור לנו לוותר על ירושלים. אני מקים תלמידים, 12 אלף זוגים, זוגות תלמידים, ואנחנו הולכים לבנות מחדש. פעמים רבות, כאשר יש תוכניות גדולות לאדם, מי מוכיח אם התוכניות האלה נכונות או לא נכונות? המציאות מוכיחה. הקדוש ברוך הוא לא תמיד עם התוכניות שלנו. גם לנו היו הרבה תוכניות גדולות, והקדוש ברוך הוא לא היה עם התוכניות שלנו. שלח בני אדם רעים, רעי לב, כדי ליישם את הניגודיות של התוכניות שלנו. אבל לא היה עם התוכניות. ורבי עקיבא, כל התוכנית הגדולה שלו קורסת. 12 אלף זוגות תלמידים שלו מתו כולם בפרק אחד. בר כוכבה נהרג באבונות, והתוכנית קורסת. ורבי עקיבא הולך לכיוון הפוך. הולך לכיוון של חורבן, מקבל את החורבן, וממשיך הלאה עם החורבן הזה. במקום 12 אלף זוגים תלמידים, אוסף רבי עקיבא 5 תלמידים, סומך אותם, והם העמידו תורה אותה שעה. שאלה, האם גם אחרי שמתו 24 אלף תלמידיו של רבי עקיבא, גם אז היה רואה שועל יוצא מבית קודשי הקודשים ומצחק? שאלה טובה, המפרשים לא עומדים על זה, אבל אני הייתי מחלק את פרק ימיו של רבי עקיבא, כמו שרבי עקיבא בעצמו מחלק אותם, לשני פרקים. הפרק הראשון זה באמת פרק ניסיון הבנייה, והפרק השני, ההשלמה עם החורבן. השלמתו של רבי עקיבא עם החורבן באה אחרי שמתו תלמידיו ונהרג בר כוכבא, אז בהשלמה אני מבין, הבנתי את הציור. בגדול, אני תמיד אומר שההיסטוריה הישראלית נחלקת לשלושה קווים. אנחנו, יש לנו שלושת ימי אברהם אבינו, 3,700 שנות היסטוריה. ההיסטוריה הזאת נחלקת לשלושה קווים מרכזיים. הקו האחד הוא מאברהם אבינו, דרך הירידה למצרים, אבל מטפס ועולה ועולה ועולה, דרך היציאה ממצרים, כניסה לארץ, מלכות, תקופת השופטים, עבר למלכות ובניין בית המקדש. מאברהם אבינו ועד שלמה המלך, 1,000 שנה, כ-1,000 שנה. ומשלמה המלך, תקופה ארוכה, 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 של פיצול המלוכה, חורבן, עובר ביעף על פני תקופות היסטוריות, פיצול המלוכה, חורבן בית ראשון, גלות ראשונה, בניין פורטה של בית שני, שאנחנו עם רבי עקיבא בסופו של בית שני, עם תקווה גדולה של בניין מחודש גם אחרי חורבן בית שני, אבל הקריסה ממשיכה. לאן היא ממשיכה? אחרי תקופת רבי עקיבא, תקופת המשנה, אחר כך אנחנו מוצאים את תקופת הגמרא, המוראים, סבוראים, גאונים, כולם גאוני בבל, מאוחר יותר המעבר לאירופה, ועד איכה נמשכת הגלות, משלמה המלך ועד לפני 60 וכמה שנים, זו תקופה אחת. כל התקופה הזאת היא תקופה של 2,700 שנות ירידה, ירידה, ירידה. כדי לעלות מספיק 1,000 שנה. כדי לקרוס צריך לחלק את זה יותר, כי אם זורקים מישהו מראש מגדל על רצפה הוא יתרסק, והקדוש ברוך הוא מחלק פרקים פרקים של ירידה וירידה. רבי עקיבא מנסה לעצור. איפה היה רבי עקיבא? לפני 1,800 שנה בערך. מנסה לעצור את הירידה, לעצור את הנסיגה ולתת זווית חדשה להיסטוריה, לא מצליח, וההיסטוריה ממשיכה. ממשיכה עוד כמעט 1,700-1,800 שנה לאחר רבי עקיבא. ואנחנו היום בפן השלישי, בקו השלישי. כן, הקו הראשון הוא עד שלמה המלך, הקו השני משלמה המלך ועד השואה, והקו השלישי מהשואה ומעלה. היום אנחנו חוזרים לדרכו של רבי עקיבא. הגאולה שלנו חייבת לבוא על פי שיטתו של רבי עקיבא. וכך אנחנו צריכים להתייחס גם לחורבנות של העבר וגם לחורבן ההווי. לחורבן ההווי, לראות אותו עין בעין, והפעם ללכת בשיטתו של רבי עקיבא ולהצליח. כפי שרבי עקיבא ניסה ללכת לפני 1,800 שנה ולא הצליח, כי לא איכשר דרה, כי הדור לא היה כשר, כך נלך אנחנו בשיטה הזאת ונעצור את הנסיגה הפרטית הזאת. זו נסיגה קטנה שגם הקדוש ברוך הוא בא לקראתנו ושולח כמעט בתום שנה, שולח את המלחמה הגדולה הזאת. אז נכון, עדיין יכול לעמוד ראש ממשלה, לבוא לבקר באתר ניצן אצל המגורשי גוש קטיף, ובמצח נחושה, בלי בושה, איך אדם לא מתבייש לעמוד ולדבר כך, אבל זה ראש ממשלה, בינתיים זה מי שהקדוש ברוך הוא שולח אותו. מה לעשות? ניסינו להעמיד ראש ממשלה ולא הצלחנו, אז בינתיים זה מה שיש. עומד בניצן, עכשיו לפני שבוע, שבוע שעבר, ואומר, א', ההתנתקות הצליחה. למה היא הצליחה? יש קסמים, יש מלחמה? לא, כל העולם איתנו. הזכיר לי פיליטון של אפרים קישון, בילדותי הייתי קורא, אז נדמה לי שמתואר שם אחד שלחם כל ימיו ותמיד הצדיק את עצמו, ועל קברו תלו דגל, תלו כאן נטמן אדם שתמיד צדק בדרך. כן, ניצחנו כי העולם איתנו, המדינה עובדת להיחרב אבל העולם איתנו, זה לא משנה. אנחנו יבנו על קברנו, חלילה, כן, זה מה שאני אומר לשיטתו, אבל יציבו דגל שפה נלחם אדם שתמיד כולם היו איתו. פה תמון אדם שתמיד כולם היו איתו. זו המגמה הגדולה להשיג את אהדת העולם. ועוד להטיף מוסר, למה הם כל כך מתבכיינים, בסדר, טוב להם, ודאגו להם, ומה הם רוצים. אדם מחוצף שאין... קצת לא נעים להזכיר אותו אפילו בנסיבות האלה. במיוחד בימים האלה, שיש עוד אנשים החווים את חוויית הגירוש, יודעים מה זה לעזוב בית, למרות שהם יודעים שיהיה להם לאן לחזור. כשאנשים עוזבים בית ויודעים שאין להם לאן לחזור, אז איזה לפחות להשתתף, לחוות בצער של חוויית הגירוש, אז גם זה לא ראש ממשלה. ואת ראש ממשלה רשמית, שולח אותו הקדוש ברוך הוא. כן, אבל נחזור לעניין. אנחנו היום צריכים ללכת באמת לחדש את שיטת רבי עקיבא, ולא לתת לחורבן הזה להמשיך, לא לתת לחורבן הזה לרדוף אותנו, לא לתת לחורבן הזה לשאת את התוצאות. חכמים מספרים בגמרא במסכת מועד קטן, סיפור מזעזע. לא אקרא את הסיפור בפנים, הגמרא נמצאת לפניי, הסיפור בארמית. הגמרא אומרת, אסור להתקשות על המת יותר מדי. הגמרא נמצאת במסכת מועד קטן, בדף כ"ז עמוד ב', אסור להתקשות על המת יותר מדי. הוא מספר את הגמרא שהייתה, לפתח כדי לא לשקוט בציטוט השמות לפחות, הגמרא מספרת על רבונה, היה בבבל, שהייתה אישה בשכנותו. הסיפור מאוד מזעזע. ואיך אומרים, לא ללמוד על גדולי ישראל מהסיפור הזה. אבל הייתה בשכנותו אישה שהיו לה שבעה בנים. נפטר בן אחד והיא התקשתה עליו יותר מדי. בכתה על המת יותר מדי. אמר לרבונה, תפסיקי לבכות עליו, נפטר בן, יש לך עוד שישה בנים, קחי את ששת הבנים, תחזיקי בהם, תפסיקי לבכות. מה את בוכה? את בוכה יותר מדי. לא שמעה לו, שלח לה פעם נוספת, אם תשמעי לי מוטב, ואם לא, תכיני את התכריכים לבן השני שלך. היא לא שמעה לו, נפטר הבן השני שלה. זה מזעזע, כאילו רבונה כילל את האישה הזאת. הוא לא כילל. הוא אמר, אם את בוכה כל כך, כנראה שיש לך על מה לבכות. אם יש לך כל כך הרבה על מה לבכות, תבכי, תבכי, אז הקדוש ברוך הוא מחפש סיבה לתת לך על מה לבכות. אז הוא לוקח לך עוד בן, נפטר בנה השני. המשיכה לבכות. אמר לה, אם תמשיכי לבכות, זה ימשיך הלאה. נפטר בנה השלישי, נפטרו שבעת בניה. והמשיכה לבכות. אמר רב נחמן, רבונה, את ממשיכה? תכיני תכריכים לעצמך. נפטרה גם היא. כשקוראים את הגמרא, אפשר להבין שזוהי כאילו כללה, שרבונה לא יכול היה לשמוע את הצעקות של השכנה שלו, כל היום בוכה, הפריע לו, הפריע למנוחת השכנים, אז הוא אמר לה, איים עליה, אם תמשיכי לבכות, אני ארוג את הבן שלך, אני חרסה שהוא ימות. זה טעות, ממש לא. רבונה אמר לאותה אישה, אסור להתקשות על המת יותר מדי, כי אם מתקשים, זוהי נבואה מגשימה את עצמה. אם תמשיכי לבכות, כמו שאמרתי, הקדוש ברוך הוא מחפש סיבה טובה לתת לך לבכות, אם את כל כך רוצה לבכות, אז הוא ייתן לך סיבות טובות לבכות. סופו של דבר, כמו שאני אומר, נפטרו שבעת בניה, נפטרה גם היא. הסיפור אם כן בגמרא הוא, המאמר, המסר בגמרא הוא, אסור להתקשות על המת יותר מדי. ועם ישראל לא חשוד על שכחה, אנחנו זכרנים גדולים, זכור את אשר עשה לך עמלק, אנחנו זוכרים היטב, כל הזכירות שיש לנו, כמה וכמה מצוות של זכירה, אנחנו זכרנים גדולים, לא שוכחים שום דבר, אבל יש גבול לשכחה. יש גבול לזיכרון. וצריך להשלים עם דבר. מה זה להשלים? איך להשלים? השלמה הראשונה היא להפסיק להתקשות יותר מדי. אבל מה עומד מאחורי זה? כיצד להפסיק להתקשות? המצב הוא כל כך קשה וכל כך עגום. איך להפסיק להתקשות? אז על זה בא לעזרתנו, באים לעזרתנו חכמים במדרש נוסף, שמגלים לנו איך להפסיק להתקשות על המת יותר מדי. אבות דרבי נתן, יש מדרש תמוה, אבות דרבי נתן זה בעצם מסכת אבות כפי ששנה אותה רבי נתן בפרקיו, מסכת אבות מוערכת יותר, מורחבת יותר, ויש כאן מאמר שצריך בהחלט פרשנות ואולי הסבר. הנה אנחנו חוזרים שוב לאותו רבן יוחנן בן זכאי. רבן יוחנן בן זכאי שאמר תן לי יבנה וחכמיה, זה אותו רבן יוחנן בן זכאי שביקש שושילתא דרבן גמליאל. כל דבר זה סוגיה בפני עצמה, לא ניכנס אליה כרגע. אבל רבן יוחנן בן זכאי אומרת כאן הברייתא באבות דרבי נתן פרק 14, כשמת בנו של רבן יוחנן בן זכאי נכנסו תלמידיו לנחמו, נפטר לו בן לרבן יוחנן בן זכאי. נכנס רבי אליעזר, מי שיודע, זה רבי אליעזר בן הורקנוס, אחד מחשובי תלמידיו של רבן יוחנן בן זכאי. חמישה תלמידים, אומרת המשנה באבות, היו לו לרבן יוחנן בן זכאי, ונכנס רבי אליעזר לנחמו, וישב לפניו ואמר לו, רבי, רצונך אומר דבר אחד לפניך? אתה רוצה שאגיד לך משהו? למה צריך לשאול? אדם שנמצא באבלות צריך לשאול אותה אם הוא רוצה לשמוע. לא תמיד צריך להשמיע לו. אולי אגרא דביתמי השתיקות, השכר בית האבל הוא שתיקה, אומרת הגמרא. אז לפעמים צריך לשתוק, אבל אם הוא רוצה לשמוע, נשמיע לו. שאל אותו, אתה רוצה שנגיד לך משהו? אמר לו אמור. אמר לו, אדם הראשון היה לו בן, הוא מת, וקיבל עליו תנחומים. ומניין שקיבל עליו תנחומים, שנאמר, וידע אדם עוד את אשתו, אף אתה קבל תנחומים. רבי אליעזר מציע הצעה, תראה, גם לאדם הראשון נפטר בן, היה לו בן חשוב, הבל, הרג אותו קין, הבן שלו הרג אותו, קיבל עליו תנחומים. מאיפה אתה יודע שקיבל תנחומים? כי כתוב שהוא המשיך לחיות עם אשתו, ואז הוא נולד שט. אמר לו רבן יוחנן בן זכאי, לא די שאני מצטער בעצמי, אלא שהסגרת לי צערו של אדם הראשון. מה אתה צריך? לי נפטר בן, אז אתה אומר, מה אתה דואג? רק לך נפטר בן? גם לאדם הראשון נפטר בן. אז מה אתה דואג? מה אתה מזכיר לי את צערו של אדם הראשון? אבל אמרתי לך שאדם הראשון התנחם, קיבל עליו תנחומים. לא מקבל את זה רבן יוחנן בן זכאי. ואנחנו שומעים את אותו עוד שלוש פעמים, בסך הכל ארבע פעמים אותו גלגול. זה משונה, כן, אבל נשתדל לעמוד, זה לא בדיוק על הנקודה שלנו, אבל בכל אופן, נכנס רבי יהושע, גם הוא מגדולי תלמידה, והפלוקתא של רבי אליעזר בכל מקום. נכנס רבי אליעזר, אמר לו, רצונך שאומר דבר אחד לפניך? אמר לו אמור. אמר לו, איוב, היו לו בנים ובנות, ומתו כולם יום אחד, וקיבל עליהם תנחומים, אף אתה קבל תנחומים. אמר לו אותו דבר, לא די שאני מצטער בעצמי, אלא שהזכרת לי צערו של איוב. טוב, אחרי פעמיים, ומה היינו מצפים? שהתלמידים כבר יבינו את הראש של הרב שלהם, ולא ילכו בכיוון הזה, אבל התלמידים ממשיכים באותה כיוון. נכנס רבי יוסי וישב לפניו, אמר לו, רבי, רצונך אמר דבר אחד לפניך? אמר לו אמור. אמר לו, אהרון הכהן, היו לו שני בנים גדולים, ומתו שניהם ביום אחד, וקיבל עליהם תנחומים, שנאמר, וידום אהרון. אז התשובה, אנחנו מנחשים את התשובה, אמר לו, עד שאתה מצטער, לא די לי שאני מצטער בעצמי, הזכרת לי צערו של אהרון. אז צריך להבין את ההדרגה שיש כאן בין אדם הראשון לבין איור לבין אהרון. יש פה בכל אופן נקודת חידוש בניסיון לנחם את רבן יוחנן בן זכאי. ובסופו של דבר נעשה רבי שמעון, רבי שמעון הכהן, אמר לו, רבי, רצונך שאומר דבר לפניך? אמר לו, אמור. אמר לו, דוד המלך היה לו בן, הוא מת, וקיבל עליו תנחומים, ואף אתה קבל תנחומים. שוב התשובה היא, לא די שאני מצטער בעצמי, אלא שהזכרת לי צערו של דוד המלך. ניסיון נואש לנחם את הרב בשיטה מסוימת, עד שבא מישהו עם שיטה אחרת. נכנס רבי אלעזר בן ערך, ואז רבן יוחנן בן זכאי, זה גדול תלמידיו של רבן יוחנן בן זכאי, רבי אלעזר בן ערך, ורבן יוחנן בן זכאי לוקח את כליו לבית המרחץ. מדוע? לפי שאדם גדול הוא ואיני יכול לעמוד בו. זאת אומרת, נכנס תלמיד כזה גדול, אפילו שאני באבלות, אני הולך לבית המרחץ, הולך להתקלח. ישב לפניו ואמר לו, אמשול לך משל, למה הדבר דומה? לאדם שהפקיד אצלו המלך פיקדון, בכל יום ויום היה בוכה וצועק ואומר, אוי לי, אימתי אצא מן הפיקדון הזה בשלום? אדם הפקיד אצלו המלך פיקדון לשמור על הפיקדון הזה, והאדם היה מצטער על הפיקדון ואומר, איך קיבלתי את הפיקדון הזה? אף אתה רבי, היה לך בן, קרא תורה, מקרא, נביאים וכתובים, משנה, הלכות ואגדות, ונפטר מן העולם בלא חטא, ויש לך לקבל עליו תנחומים כשהחזרת פקדונך שלם. אמר לו, אלעזר בני, ניחמתני כדרך שבני אדם מנחמים. סיפור מופלא, שכל צעד שלו דורש יותר ויותר הסבר, אבל הוא נותן לנו כיוון ודרך. ארבעת התלמידים הראשונים מנסים לנחם את רבן יוחנן בן זכאי בשיטה. יש להם דרך ושיטה. ומה הם אומרים לו? הם אומרים לו, קבל עליו תנחומים כמו שהתנחם אדם הראשון. מניין רואים שהתנחם אדם הראשון? שחזר לאשתו לחווה. מניין רואים שהתנחם דוד המלך שחזר לבת שבע? כל אלה תנחומים, כל אלה ניסיונות לנחם. החידוש, אהרון הכהן, בידום אהרון, כולם באותו סגנון. החידוש בדברי רבי אלעזר בן ערך, מהו? המשל, הוא ממשל כמובן תמוע, משל לאדם שהפקיד אצלו המלך פיקדון והיה מצטער על הפיקדון. זאת אומרת, כל אדם שנולד לו ילד לפי המשל צריך לבכות, כי זה פיקדון שהקדוש ברוך הוא הפקיד בידו, צריך לבכות אז בשמה ללדת ילדים, כן? זה לא בדיוק, אי אפשר להבין את המשל כפשוטו, אבל מה שכן זה להבין עיקרון. תנחומים זה ההבדל בין שני סוגי הניחומים. תנחומים זה לא לחזור למצב הקודם בו היינו לפני החורבן. אלה אינם תנחומים. אלה תנחומים שרבן יוחנן בן זכאי מסרב לקבל. תנחומים זה עלינו דרגה. הצער, החורבן, האבלות מעלים אותנו דרגה. אנחנו גבוהים יותר ממה שהיינו קודם. זוהי נקודת התנחומים של רבי אלעזר בן ערך. זה לא לחזור למה שהיה קודם. כל המנחמים כולם מנסים לנחם אותו, חזור למה שהיה קודם, כמו אדם הראשון שחזר לאשתו, כמו דוד המלך שחזר לאשתו, כמו איוב שנסע עוד במישה והקים משפחה, כמו כולם חזרו לסדר, חוזרים לסדר. אומר על זה רבן יוחנן בן זכאי, אוי ואבוי לי אם אני אתנחם בדבר הזה, לחזור למה שהיה קודם. זה התנחומים? בשום פנים לא מוכן. לא די שאני מצטער עד שהזכרתני גם את צערו של אדם הראשון ושל איוב, כלומר על זה גוף אני מצטער, מפני שכל התנחומים שלהם היו שחזרו לאותה נקודת התחלה. אז מה עשינו? בא רבי אלעזר בן ערך ואומר לו, לא כך פני הדברים. התנחומים הם, לפני כן היה עליך איום גדול, המלך הפקיד בידך פיקדון, היית חרד על הפיקדון, עכשיו עלית, אתה משוחרר יותר. אז לא לתפוס את הפרטים של המשל, רק בנקודה העקרונית. הנקודה העקרונית היא, אנחנו לא חוזרים למקום בו היינו קודם. אלה התנחומים האמיתיים, לא חוזרים לאותו מקום. זה לא שחוזרים לאותה נקודה, ממש לא כך. אנחנו בונים, אנחנו נמצאים היום במקום אחר לגמרי. זה הכוח, את האנרגיה הזאת מביא עלינו הקדוש ברוך הוא לעתים באמצעים של חורבן, לעתים באמצעים של גירוש. זאת האנרגיה התמונה שבדורנו. אני חוזר לרבי עקיבא. רבי עקיבא אוסף את הכוחות, מפסיק לבכות על החורבן, רואה שועל יוצא בבית קודשי הקודשים, אני כבר לא בחורבן, אני כבר בתהליך של בנייה, אני כבר בתהליך של לא השתקמות, בנייה מחודשת טובה יותר, כי בית המקדש השני נבנה על מנת להיחרב, אני הולך לבנות בית המקדש השלישי, סבור רבי עקיבא בראשית הדרך. הקדוש ברוך הוא עוצר אותו, נכון? אבל שוב, אנחנו כשאומרים לא להתקשות יותר מדי, הכוונה היא להגביל את הצער מפני שכל החורבן הזה לא בא אלא כדי לקדם אותנו כמה וכמה רמות קדימה. זאת הדרך. ובדרך הזאת אנחנו צריכים לראות גם את כל החורבנות של העבר, אבל בוודאי את החורבן האחרון, לכנס את הכוחות. כינסנו הרבה כוחות, אנחנו צריכים להמשיך ולכנס אותם, לא להיטמע, לא להתבטל בתוך ציבורים אחרים, לא לאבד משמעות, להרים בגאון את הדגל האמיתי שלנו בכל אתר ואתר, לא להיחום מפני האמת שלנו, להרים אותה בשמחה, באהבה ובגאווה, לא להתבייש ולא להתבטל עוד בתוך המערכות. שנים רבות התבטלנו, התברגנו והתבטלנו בין המערכות. היום ענייננו להוביל את המערכות האלה. זה לא קל, זה תהליך. התהליך הראשון הוא כינוס הכוחות, איסוף גדול של הכוחות החיוביים שיש לנו, ויש לנו המון כוחות חיוביים, ורואים, ברוך השם, רואים את ההתכנסויות. אני לא רוצה לפרט, אבל מי שעוקב אחרי המהלכים של הציבוריות הישראלית שלנו רואה את הכוחות. לעזרתנו בא ריבונו של עולם, הוא מביא את המלחמה הזאת להתאים את עם ישראל, עוד טעם של גירושים, עוד טעם של קטיושות. חשבתם שתמנעו קסמים, קיבלתם קטיושות, ועכשיו הכרה. כמו שאנחנו צריכים להכיר בכוח שלנו, עם ישראל כולו צריך להכיר בכוח של אתה וחרתנו מכל העמים, שנתשטש כל כך בצוק העיתים, יושבים ליד שולחן אחד, חותמים הסכמים, מי הם בכלל שנחתום איתם הסכמים? ראויים לנייר, ראויים לשבת איתנו ליד שולחן אחד, לרומם את הקומה הישראלית. אנחנו מבינים את הדברים, והקדוש ברוך הוא בא לעזרתנו, מפגיש אותנו עם עם לא עם. היום כל התקשורת על מה? על בית שנהרס עם ילדים. ומה על הילדים שלנו? ומה על ילדי גוש כתיף? ומה על ילדי ילדים אחרים? הם לא ילדים, הם לא בני אדם. עדיין הבלבול נוראי. ישרות בדרך, עוצמה גדולה, בעזרת השם. זאת התקומה שלנו מהחורבן. זה הרמת הראש, זקיפת הקומה שלנו. בעזרת השם נדע לקרוא את המסר האלוקי, נדע להבין מה ריבונו של עולם רוצה מאיתנו, נבנה לעצמנו את המערכות האמיתיות והטובות, והם יימשכו אלינו כמו פרפרים אל האור, כך יימשכו כל רבבות אלפי עמך בית ישראל. ובעזרת השם, מתוך המהפכה הגדולה הזאת, מתוך הגירוש, נקום, נתעודד, נעשה חיל, בעזרת השם בקרוב.